אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת משה סולומון, הציונות הדתית, שלום.
שלום דוד, מיכל ולכל הצופים.
מה שלומך?
בסדר, אתה יודע, ברמה אישית, ברמה הלאומית, אנחנו מאותגרים כבר כמעט שנתיים במלחמה, מציאות מאתגרת, אנחנו בהחלטות גורליות לעם ישראל לעשרות השנים הקרובות, ולכן זה מאתגר בכל יום מחדש.
תגיד, אתם לא מאתגרים את הממשלה יתר על המידה בדרישות שלכם? האם אתם לא נמצאים במצב שבו ביבי רוצה לעשות א', אתם אומרים לו, אתה לא תעשה? כי אני אגיד לך גם למה. שמעתי את בני גנץ שאומר, הגיע עד לממשלת פדיון שבועים. פדיון שבועים זה אחד הדברים החשובים ביותר ביהדות, ואתה איש דתי. אבל אתם חושבים שאתם יודעים יותר טוב, ואתם מאתגרים את הממשלה הזאת שלא לצורך. אני טועה?
כן, בהחלט אתה טועה.
אז בשביל זה אתה פה להסביר לי איפה אני טועה.
אז אני אסביר. אנחנו קיימים כאן במדינה הזאת, בעת החדשה, כבר 77 שנה. אנחנו בסבבים האלה, עם הערבים או הפלסטינים, בעימות הזה, כבר כמעט 100 שנה. ובמציאות הזאת, אי אפשר לפעול באותה תצורה שפעלת במשך 100 שנה, ולנסות לצפות למשהו חדש. כשאנחנו מבינים מה התרגש עלינו בשביעי לאוקטובר, לפני 22 חודש, אנחנו מבינים שזה אירוע מכונן. זה אירוע טרגי. זה במונחים מאוד מאוד קשים. וכשהדבר הזה קורה, כנראה מתחולל משהו בתוך העולם הטרוריסטי הפלסטיני או משהו מסביב, משהו שהם מחזקים ומהדקים את החגורה לקראת השמדתנו. וכשאתה רואה זה, אתה חייב לפעול אחרת ממה שפעלת עד כה. ולכן אנחנו מנסים ליצור תפיסת ביטחון אחרת לחלוטין, שאומרת שכשבמזרח התיכון נלחמים איתך, כשבמזרח התיכון פועלים כנגדך כדי להשביל אותך, אתה לא מגיש את הלחי השנייה, אתה לא מנסה להגיע להסכמות כאלה ואחרות, אלא אתה מייצר כוח מאוד משמעותי. הצד השני מבין שבעל הבית השתגע, ואז הוא מתחיל להתנהג אחרת, ואז הוא מתחיל להחשיב אותך. רצחו לנו מאות אנשים במיטותיהם, פגעו בעצמאות שלנו, ולכן אנחנו לא מוכנים לתת לממשלה הימנית הזאת להתנהג כדי שתקד. אי אפשר, ולכן אנחנו מנסים באחריות מלאה ובהסתכלות מפוקחת על המציאות ליצור תנאים שבו בצד השני לא יהיו מחבלים יותר.
תשמע, אתה מדבר מאוד יפה, מאוד ברור, אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, הממשלה לא עושה את זה? הרי יש לנו שם כרגע 50 חטופים, חיים ומתים. וצריך לפעול מאוד בזהירות כדי לא לפגוע חלילה באחד החטופים. וכל מה שאתה אומר לי, אני יכול להסכים איתו. אבל אתם יודעים את אותו מהמטכ"ל, משר הביטחון, מראש הממשלה.
תראה, אנחנו לא מדברים כרגע על מי יודע יותר טוב.
כן, כי אתם מנסים לאתגר את הממשלה בכך שאתם מאיימים בפירוקה.
לא, אנחנו מנתחים, כפי שאמרתי קודם לכן עכשיו, אנחנו מנתחים את המציאות, ואנחנו מבינים דבר אחד. אותם גנרלים, אותם אנשי ביטחון, שאני מאוד מעריך ומוכיר, וגם אנוכי הייתי איש ביטחון, כן? אני מעריך ומוכיר, אין לי לרגע אחד זלזול בהקרבה התמידית שלהם בביטחון ישראל. אבל בסוף הם חיים באיזושהי קונספציה מסוימת.
עדיין?
בוודאי. אני אגיד לך למה עדיין.
מי חייב בקונספציה?
אני אגיד לך, אני לא נקוט בשמות, ואני...
אני אשאל אותך, שר ביטחון בקונספציה?
אני אומר לך, לא. לא, שר הביטחון דורש
הממשלה?
אחרת. שר הביטחון דורש אחרת מצהל.
הוא עושה מה שהממשלה מחליטה, לך, הוא חלק ממנה.
אני אומר לך, שאם היינו חיים בפרדיגמת ביטחון חדשה, שמתייחסת למה שאירע בשביעי לאוקטובר, בעל הבית השתגע, אנחנו היינו נכנסים בעצימות מאוד גבוהה.
בהתחלה.
גם בהתחלה וגם עכשיו. הגדירו עכשיו את מרכבות גדעון לפני כמה חודשים, כן? וזה אמור להיות מצב שבו כל האזרחים מקבלים את התנאים כדי לשרוד, אזרחים הערבים, אני מדבר על עזתים, אבל מחבל או חמאס, או ארגוני הטרור, יהיה להם טבעת חנק מהודקת, שלא מאפשרת להכניס לשם שום דבר. וזה לא קורה. לכן, באופן הזה, אתה תמשוך את המלחמה, זה לאורך הרבה מאוד חודשים, ואולי שנים קדימה. אנחנו רוצים שהממשלה הזאת, שהקבינט הביטחוני, שכוחות הביטחון, יפעלו בתפיסה שאומרת, בעל הבית השתגע, אנחנו פוגעים בעצימות מאוד גבוהה, בחמאס, חמאס יושמד עד, עד דק, ואז אנחנו נוכל להתחיל חיים אחרת.
אבל אני אומר שוב, תראה, החטופים שלנו, האנשים המסכנים שיושבים היום שם במחילות ורעבים ללחם, שומעים את הקולות של התותחים ואת רעם המטוסים, ואתה בעצם אומר, עצימות יותר גבוהה, עצימות יותר גבוהה, אתה מחתר את עזה עכשיו, כבשת למעלה ב-75% מהשטח הרצועה, וכרגע אתה נמצא באותו מקום, ממש קילומטרים בודדים מאחד שנמצאים החטופים, אני מניח שיודעים איפה הם, אני מניח, אני לא יודע. אתה אומר, עצימות יותר גבוהה, עצימות יותר גבוהה זה אומר מה?
מלחמה.
לסכן יותר, לסכן יותר חיילים ולסכן את החטופים, אני חושב שפועלים היום בעצימות הכי גבוהה, תוך כדי שמירה על אותם מקומות ששם נמצאים החטופים.
מלחמה היא ממלכת אי הוודאות, ועצימות היא תוצאה של מה שצריך בשטח, היא לא תוצאה של מה אני מגדיר, איזה עוצמה זה עכשיו כאן. כשאני מבין שבכמעט שנתיים האחרונות, אנחנו לא מכריעים ולא מנצחים ולא משמידים.
לא מנצחים?
לא מנצחים, לא כלומר, הכוונה היא בסוף.
מה זה ניצחון?
אני אסביר. עמידה במטרות המלחמה כפי שהגדיר הקבינט ערב היציאה למלחמה.
כמו?
כמו השמרת ארגון הטרור חמאס עדק, שלילת כל יכולת שלטונית וצבאית שלו, כלומר לא ישלוט יותר בעזה, ומי שנותר, אם נניח והם מרימים דגל לבן, להגלות אותו מכאן. כלומר, עזה לא תהיה כפי שהייתה.
זאת אומרת, עד הלא...
וכמובן, סליחה, אני חייב להשלים פה, וכמובן החזרת החטופים, זה בראש מעייננו.
כן, אבל אתה יודע שהרמת דגל לבן כנראה לא תהיה.
נכון. ולכן הם צריכים להיות מושמדים מעל פני האדמה, ולכן לא ייתכן שאנחנו נחוס עליהם, לא ייתכן שמי שרצח את ילדינו במיטותיהם ואנס את נשותינו, לא ייתכן שבכלל אני חושב בתפיסה שבו, אבל הם, מה יהיה איתם? לא מעניין אותי, אני רוצה להשמיד אותם ולתת לאזרחים העזתים איזשהו חופש בחירה. מי שירצה להמשיך לחיות ברצועת עזה ימשיך לחיות, מי שירצה להמשיך למצוא מקום חדש באיזשהו מקום בעולם, נאפשר לו גם את זה.
משה, אני מסכים איתך. צריך לפעול להשמיד עד האחרון שבהם. אבל לנגד עיניי נמצאים החטופים. והחטופים הללו נמצאים שזורים. נכון. בתוך המחבלים האלה, הם לידם, הם לצידם. זה לא פשוט. אתה יודע, בשיח שלך ושלי, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים. אבל בשטח המצב הוא מאוד מסובך.
נכון. נכון, וזה בדיוק
טוב, המורכבות. טוב, תגיד לי משהו אחר.
אבל אני אגיד לך משפט על זה, על מה שאמרת כרגע. זו מורכבות, ואני מסכים איתך בסוף, יש לנו אחריות על גורל החטופים שנמצאים שם, החיים והחללים כולם. אבל, יש לנו אחריות גדולה עשרות מונים יותר על אזרחי מדינת ישראל. והמחשבה הזאת, המשוואה הזאת, שהם יוצרים לנו, אנחנו נחטוף, ואתם תכרעו ברך לפנינו, אסור לנו להסכים לזה. אני מבין שיש פה סיכון, אבל אסור לתת לזה,
תגיד,
לעצור אותנו, מלהשמיד אותם ולהסיר כל איום מעלינו.
משה, אתם לא מאמים באקדח ללא כדורים? אתם סתם מאיימים. הרי בעצם אתם לא תפרשו מהממשלה כי לא תקבלו ממשלה יותר טובה. אז הדרישות שלכם והאיומים בפרישה לא יוצרים מצב של כאוס אפילו בממשלה. לא יוצר מצב שבו אתם מאיימים אבל אתם לחלוטין לא תפרשו, אתם אפילו לא חושבים על זה. בשביל מה האיומים?
לפני כשבועיים הייתה החלטת קבינט, אתה זוכר, לגבי כיתור העיר עזה, השתלטות על עזה.
עושים את זה.
יפה. ובהחלטה הזאת היה משתמע מתוך ההחלטה של הקבינט שהיה כל הלילה, ביום חמישי בלילה, היה משתמע שאולי אם חמאס ירים דגל באמצע הפעולה שלנו, אנחנו, עם עסקה חלקית, אנחנו נגיד לו, נעצור שנייה.
ואתם איימתם שאם זה יעשה?
והאיום הזה היה אמיתי לחלוטין, תראה, אנחנו לא מחפשים שום
אוקיי,
פוליטיקה.
אוקיי, רגע.
ושנייה,
אבל
אני רק...
לא, אבל אמרת את זה.
משפט אחד אני אגיד לך, רק משפט אחד. אנחנו בסוף באנו ואמרנו לראש הממשלה, אנחנו לא נסכים לעסקה חלקית, אנחנו לא נסכים לעצירת המלחמה או ההשתלטות שהתכוונו לעשות אותה ללא, באיזשהו התנאיה של החמאס. אנחנו יוצאים למלחמה עד הסוף ולא לעסקה חלקית. והנה, שבוע לאחר מכן, ראש הממשלה מקבל את העמדה הזאת, ראש הממשלה מנחה את הקבינט ואת כוחות בצהל לפעול באופן הזה. והנה לך, זה לא אקדח ולא כדורים, אלא זה אקדח שמטרתו היא לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל.
תראה, אתה מדברת לפני חודש או שבועיים, ואני אגיד לך משהו אחר. כבר לפני כמה חודשים טובים, ראש הממשלה אמר, עסקה שלמה בשתי פעימות. אתה יודע, זה קצת, איך נגיד את זה, מאומם. עסקה אחת לסיום המלחמה ושחרור כל החטופים בשתי פעימות. במילים פשוטות, זה עסקה חלקית. אז כל הדיבורים מסביב זה שטויות.
נכון. ולכן אנחנו אומרים עסקה אחת, פעימה אחת,
וזה מה שאומר ראש הממשלה כל הזמן.
אנחנו דואגים שהממשלה הימנית הלאומית הזו שאנחנו בעדה ואנחנו רוצים לשמור עליה, אנחנו חושבים שהיא גורלית בשנה הקרובה עד הבחירות, היא גורלית, היא משמעותית, ולכן היא צריכה להחזיק מעמד. אנחנו אומרים, אבל אם היא לא תממש את הייעוד שלה כממשלה ימנית לאומית שמבינה מה קרה כאן,
הייתם פורשים ביני ובינך.
אני אומר שכן,
היית פורשים.
אנחנו ברגע...
ומעלים את השמאל לשיטתכם לשלטון?
הבנה היא...
לא, רגע, אבל...
אז אני אומר לך בפירוש,
אוקיי,
שאותנו מעניין ביטחון מדינת ישראל.
זה כולם. אבל אני שואל עוד פעם, תראה, הייתם פורשים מהממשלה, הייתם משאירים את הקואליציה כפי שהיא?
אני אומר... אנחנו לא עושים את החשבונות.
של,
אני אסביר לך.
אני לא עושה חשבונות.
אז אני אומר לך מה אנחנו חושבים. אנחנו אומרים יש קו אדום. אנחנו כמובן, אתה זוכר את העסקה הראשונה. אתה זוכר את העסקה הראשונה. אתה זוכר עסקאות שלא הסכמנו איתם, אבל בסוף נשארנו ממשלה וגם הגדרנו זאת מלכתחילה. לא מסכימים, אבל אנחנו נשארים ממשלה.
זאת אומרת, מה שאתה אומר...
לא, אבל בעסקה, בעכשיו, מה שמונח על כף המאזניים, הוא האם אנחנו ממשאירים בחיים את ארגון הטרור חמאס, או משמידים אותו. לעניין הזה, אנחנו לא מוכנים לתת יד.
שזה אומר מה?
שזה אומר שאם...
שתפרשו מהקואליציה או תפרשו מהממשלה?
אנחנו נפרוש מהממשלה.
זאת אומרת, אתם נותנים גט קריטות לממשלה.
אנחנו באים ואומרים, זה לא חפצנו. זה מורכב.
לא, לא, אני...
אתה רוצה תשובה חד משמעית.
לא, לא, אני רוצה להבין, ברשותך, אני באמת רוצה להבין. אתה מצד אחד אומר, פורשים מהממשלה. האם זה אומר פורשים מהקואליציה ומפילים את הממשלה? זה מה שזה אומר?
תראה, אני לא יושב ראש מפלגה. אני לא
אבל יש לך אצבע חשובה
נכון,
מאוד.
נכון, אני לא מקבל את ההחלטה היחיד במפלגה שלי, אבל אני אומר לך מהי הדירקטיבה.
מה אומר היושב ראש?
היושב ראש בא ואומר, והוא אמר את זה לפני שבועיים, הוא אומר, אנחנו לא ניתן יד, גם במחיר של פרישה, גם במחיר של פרישה.
ממה?
שנייה, גם במחיר של פרישה, שוב, אנחנו...
לא, אבל פרישה ממה? קואליציה או ממשלה?
ברור לך, שאנחנו לא חפשנו לפי את הממשלה הזאת. אנחנו חושבים שרק באמצעותה ניתן לנצח ולהכריע. אבל, אנחנו לא נהיה שותפים למהלך שבו אנחנו שסתום לממשלה הזאת. אנחנו רוצים הכרעה, אנחנו רוצים ניצחון.
כולם רוצים.
אנחנו גם רוצים, אנחנו נעשה את זה גם. ברור לך שאם אנחנו היינו בממשלה הזאת, אז הסבבים שהיו קודם השביל האוקטובר, היו משכי גם עכשיו. היו עושים כל מיני עסקאות, כל מיני דברים. אנחנו כרגע מורידים מהפרק מדינה פלסטינית, אנחנו מורידים מהפרק.
הורדנו מזמן.
השתלטות של חמאס בחזרה על רצועת עזה, אנחנו מורידים מהפרק את כל התפיסה הביטחונית הקודמת. אני מקווה שלא נאלץ לקבל החלטה להפיל את הממשלה הנוכחית, כי חשבו עלינו, אבל אם ינסו אותנו בזה שיעשו עסקה חלקית או כל מיני קונסטלציות כאלה.
לא, רגע. שנייה. עסקה חלקית זה עסקה חלקית. השאלה היא האם זה שתי פעימות שבעצם הכוונה לעסקה חלקית, או אתה אומר לא לשחרר אף אחד בפעימה אחת ולא בשתי פעימות. זה מה שאתה אומר?
אני אומר שכל עסקה חלקית מסכנת את מי שאני...
אבל, רגע. לא.
אני לא יודע מה ילד יום, אני לא יודע מה, איזה אפשרות
לא,
תגיע.
לא, אבל המתווה של ויטקוף אומר בצורה מאוד ברורה, סיום המלחמה ושחרור כל החטופים, אבל אלו מילים באלמה. מה זה אומר? זה אומר שגם במתווה ויטקוף נאמר בצורה מאוד ברורה, המשפט שאתה אמרת, סיום המלחמה ושחרור כל החטופים, אבל בשתי פעימות. שתי פעימות זה אומר שחרור חלקי של חלק מהחטופים. אתה מסכים עם זה? כי זה כבר נאמר לפני חצי שנה.
נכון, אנחנו אמרנו שזה, אנחנו מוכנים לחשוב על שאלה מה, מה יהיה בפרטים של העניין הזה. אנחנו, הרי מה העניין? העניין של חמאס הוא כל הזמן לדשדש במלחמה, לעצור אותו ולמשוך זמן, כי הם יודעים שהחברה האזרחית, החברה הישראלית, היא חברה שחפצת חיים, והיא רוצה להחזיר את החטופים הכי מהר שאפשר, אז הם מושכים זמן, לא אכפת להם מהחיים של עצמם.
זה אני מסכים.
ולכן אנחנו רוצים לצמצם. אני אומר, אנחנו מוכנים לעסקה שהיא כוללת, יכול להיות שבפעימות, יכול להיות שתי פעימות.
את אומרת, עסקה חלקית.
השאלה היא, השאלה היא מה יש בין לבין, האם אני עוצר המלחמה? לא. עד שתושלם, כל העסקה, אין עצירה מלחמה.
לא, אז אתה יכול...
אין עצירה מלחמה.
רגע, רגע, שנייה. אין עצירת מלחמה, זה אומר...
אין 60 יום שדיברו עליו לפני כן.
אין 60 יום. הבנתי. אוקיי. טוב. תראה, בני גנץ אמר את המשפט, אמרתי אותו קודם, הגיע עד לממשלת פדיון שבויים. אבל אני קצרה בינתי מלהבין, הרי לפיד אמר כבר שנה, אם אתם תלכו לעסקה של שחרור החטופים, אנחנו נהיה השכפץ, אנחנו נהיה איתכם, אנחנו נשמור עליכם מפני סמוטריץ' ובן גביר, שלא יפרקו את הממשלה הזאת, ואנחנו נלך איתכם. מה שינה פה, או מה שינו פה המילים של בני גנץ, ממה שאמר יאיר לפיד כבר לפני שנה?
תביאו אתם תשאל אותה, אני לא יודע.
לא, אני...
אני לא יודע.
כי אני תוהה, האם...
אני לא יודע, אני חושב
ש... זה נאמר כבר, אז הוא עשה מסיבת עיתונאים, והוא אמר, אנחנו נהיה אלו שניתן לכם גב, לא תפורק הממשלה הזאת עד שחרור החטופים.
אתה מבין שאף אחד לא יתייחס לזה? אתה מבין שהממשלה נוכחית...
לא, אבל יכול להיות שהוא קצת מאיים עליכם, לא?
אני לא רואה שום איום בזה, כי מבינים...
גם אם תפרשו את הממשלה, תמשיך...
הוא מכבד את בני גנץ, גם כרמטכ"ל, גם מה שהוא עשה למען מדינת ישראל, אבל אין בזה שום דבר. כפי שאמרת, זה נאמר כבר בעבר, אנחנו לא סומכים, הממשלה לא סומכת...
לא, מוכן להיכנס הפעם לממשלה?
אז אני שוב, אני לא יודע מה יחליט ראש הממשלה, אבל צריך לשאול את בני גנץ למה הוא התכוון. אני אומר...
אתה בעד?
לולי הנוכחות שלנו בממשלה הזו, התוצאות של המלחמה, גם שהן לא מספיק טובות בעיניי, כן? היו שונות לאין ארוך ממה שהן קיים כרגע.
טוב.
ולכן אני חושב שהנוכחות שלנו היא חשובה והיא קיומית למדינת ישראל.
טוב. אתם תצביעו בעד כניסתו של גנץ לממשלה, אם וכאשר, אני לא רואה את זה קורה, אבל נגיד.
ודאי.
תצביעו בעד כניסתו.
ודאי.
הבנתי.
אנחנו בעד כל מפלגת ציון שתרצה לסייע לכאן ותסתרף לתפיסת הביטחון ולתפיסת המדינות הממשלה, ודאי.
אתם לא תצאו מהממשלה אם גנץ ייכנס.
שוב, אני לא יצא מהממשלה, אני לא חושב שזה דבר שמזיק, אלא ההפך, הוא מועיל, הוא מרחיב את הממשלה וזה דבר טוב.
טוב. הממשלה הזאת, יש האומרים שהיא רוצה להמשיך את קיומה בגלל רצונו האישי של ראש הממשלה. אתה חושב שזה האמת?
לא.
כי אני לא חושב כך.
אני חושב שזה שקר.
אני אומר ברצינות, אני לא חושב כך.
בהחלט לא. ראש הממשלה מנוסה מדינאי ממינה מעלה
ראשונה. למה עיתונאים נחשבים אומרים את זה?
עיתונאים אומרים את זה כבר עשרות שנים, זה לא דבר חדש. אנחנו ראינו כמה תיקים, תיקי אלפים היו, וכמה ניסיונות להפיל את ראש הממשלה היו, וכמה דברים קורים. הרי תראה, אפילו מערכת המשפט שבו שופטים ומביאים לדיון ראש הממשלה בשעת מלחמה, זה דבר שהוא נאלח, הוא לא נכון, הוא בזוי, הוא לא טוב, הוא פוגע במתכון ישראל. אז עכשיו נתחיל לפרשן למה אנשים אומרים כך וכך על ראש הממשלה, נסגר בבינתי, אני חושב שראש הממשלה מנהל את המלחמה הזאת במנהיגות, בקורוח, בחוכמה רבה, גם שאנחנו לא מסכים עם חלק מהדברים, אבל בפועל יש כאן עבודה שראש הממשלה מנוסה מאוד רציני, ואנחנו שמחים שהוא ראש הממשלה שלנו.
אומר בצלאל סמוטריץ' את המילים הבאות: אנחנו הנחנו אותך לפעולה קצרה, תחתר אותם, מי שלא יתפנה, אל תיתן לו לא מים, לא חשמל, שימות ברעב. זה מה שאנחנו רוצים. זה בעיה. א', הנוחבות, החמאס, לא מאפשרים לאף אחד לעבור את המתווה, את המקום, את הנקודה שבה הם מחליטים, שמהנקודה הזאת ואילך זה כבר בלתי יעבר. הם לא מרשים לעבור. מצד שני, הממשלה הזאת נותנת להם אוכל, מזון, במבה, ביסלי, ואני לא יודע מה עוד, ואפילו חטיפים. הבטתי אתמול באיזשהו סרטון, ששם ראו את השמנים האלה מעזה, בשעה שהחטופים שלנו נמקים ברעב. ראיתי את הבהמות האלה, שהם לא פחות, סליחה שאלבתי את הבהמות, ראיתי אותם, שיש להם שם מכל טוב הארץ. יש שם רעב? התשובה היא בפירוש לא.
בפירוש לא, והקמפיין הזה...
אבל הבעיה שלכם שאתם לא יודעים להעביר את זה החוצה.
אז אנחנו...
הבעיה שלכם שאתם לא מצליחים לתת הסבר לכל העיתונאים ב-BBC, ב-CNN, ב-NBC, אתם לא יודעים לתת תשובות. ומעט האנשים שמופיעים שם לנושא ההסברה, הוא שואף לאפס.
אנחנו לא מצפים לסיקור מוסרי וצודק של העולם כלפי מדינת ישראל. לצערי, אנחנו מכירים את זה עשרות שנים. אנחנו לא בונים את חיינו על הסיקור שלהם, אבל בהחלט הצודק, יש מקום לשפר את ההסברה.
שנתיים לשפר?
יש מקום, זה שנים רבות. דוד, אני אומר לך,
שזה
נקודה בסוף שאתה חזק באזור הזה, אז כולם מסתכלים עליך כאילו אתה החזק, ולך יש בעיות.
אוקיי, הבנתי, אבל אתה יודע, המצב של ישראל מעולם לא היה גרוע יותר בפן המדיני, מעולם לא היו כל כך הרבה הצעות להטיל סנקציות על ישראל, מעולם לא היה מצב שבו היינו במצב כה גרוע מהאספקט המדיני.
אני לא מסכים איתך.
אתה לא מסכים איתי?
לא. אני לא מסכים איתך בכלל.
נסע לחול, תראה מה קורה.
אני לא מסכים איתך, אני מסכים איתך עם דבר אחד, עם זה שיש כאן איזשהו שיח של לכאורה אנחנו פוגעים באזרחי עזה או רצועת עזה, זה נכון, אבל ברמה מדינית, הנה ניסיונות שלהם להכריז על מדינה פלסטינית לא צולח, הנה סנקציות שיוצאות גם על איראן ועל ארגוני טרור בעולם ממדינות אירופה, הנה ארצות הברית איתנו יד ביד בכל התפיסה הביטחונית שלנו, להגיד שכל העולם מגנה אותנו, זה לא נכון. אנחנו חייבים להסתכל על הכוס המלאה.
טוב, אתה רוצה להגיד על החצי כוס הריקה, אבל...
אני לא תמים, ואני מבין...
ברור שלא.
אני מבין שיש לנו חצי כוס ריקה.
תגיד, היית אדם בכיר במערכת הביטחונית. אני רוצה לשאול אותך באמת, כאדם בכיר במערכת הביטחונית, איך אתה רואה את זה שהאידיאולוגיה שלכם לא עוברת או לא מצליחה להעביר אתכם את אחוז החסימה? לפחות בבחירות, על פי הסקרים, אתם לא מצליחים לעבור. והשאלה שאני רוצה לשאול, האם תחשבו על ריצה משותפת של שתי עשיות יחד עם בן גביר או בראשותו?
אנחנו עסוקים לשאלה הראשונה שלך. אנחנו עסוקים במהות. אנחנו עסוקים באמת. זה קשה להגיד את זה, כי העולם הוא כזה שחושב שאתה אומר דברים של מהות, אז אולי אתה מנסה למצוא איזשהו משהו אחר. אני... עסוקים במהות, במלחמת הקיום הזאת, אנחנו באמת מסירים מעלינו את כל התפיסה הפוליטית, מתעסקים במהות, מנסים לגרום לכך שאזרחי מדינת ישראל ירגישו בטוחים במרחבי ארץ ישראל. עכשיו,
משה, אבל לא
פוליטיקה,
אני
מבין, לכן אני עונה לשלב השני. חשוב לי להגיד, דוד, חשוב לי להגיד, וזה, אני יודע שזה מורכב, ואני חדש בפוליטיקה, אני 3 שנים כולה בפוליטיקה, ואני מגיע מעולם העשייה.
אבל אתה מתנהג כפוליטיקאי הרבה זמן כאילו.
אוקיי, אני מגיע מעולם העשייה, אני מגיע מעולם המהות, מעולם הקיום שלנו.
מעולם הביטחון.
מעולם הביטחון. ולכן, באמת באמת, הפחות אני, מסתכל על המציאות ועל קבלת ההחלטות, מה יגרום לכך שכאן יהיה בטוח יותר. אתה שואל אותי עכשיו, פוליטית, מה יקרה בעקבות זה שהסקרים מנבים לנו 4-5 מנדטים, אולי לחלק מהמקומות גם לא עוברים את אחוז החסימה. אני לא ראש מפלגה. אני, יש לי עמדות כחבר כנסת. ראשי מפלגות קובעים את הדברים האלה. כמובן שכששאלו אותי, אני אביע את עמדתי בנושא הזה. אבל אני אומר אמירה מאוד ברורה. אנחנו מוכנים לרוץ עם כל מפלגה ציונית שתהיה...
אתה לא פוסל איחוד בין המפלגות או ריצה משותפת?
לא. לא פוסל.
טוב. אתמול ישבתי עם שר בכיר מאוד. ושאלתי אותו שאלה מאוד ברורה, מתי התקיימו הבחירות לדעתך? אתה יודע למי הנבואה ניתנה, אבל אני... השר הזה הוא מאוד מאוד ידוע בכושר הניתוח שלו. ואתה יודע מה שהוא אמר לי? אנחנו צריכים לראות איך אנחנו צולחים את הנושא של גיוס חרדים. ואני לא פוסל את זה שאנחנו לא נצליח לעבור את המשוכה הזאת של גיוס חרדים, וכבר בשנה, תחילת שנה הבאה, התקיימו בחירות. אמרתי, וואו, זה מה שהוא אמר לי. וזה לא שר הביטחון.
אני ברשותך...
אני פשוט רוצה להעמיד דברים על דיוקם.
אני ברשותך רוצה לדבר על שני צירים. א', הסיפור של גיוס חרדים, הוא אקוטי, הוא חשוב, קשה לי לקבל את העובדה, שהציבור היקר הזה, לומדי התורה של העולם החרדי, לא מבין את גודל השעה, ולא מבין שמה שהיה ב-77 שנים האחרונות, לא יכול להימשך, שאנחנו צריכים סדק, שאנחנו צריכים אותם יותר קרוב לשם, ולכן בעיניי, צר לי, שהם לא מבינים שאפשר להחזיק את עולם התורה, ספרה, וסייפה גם יחד בצורה מאוד רצינית. אחרי שאמרתי את הדבר הזה, כן, אני אומר, בהחלט אנחנו רואים את הקולות שיוצאים בחודשים האחרונים מהעולם החרדי, בעיקר מעסקנות החרדית, שאומרת, לא יהיה, אנחנו לא ניתן לממשלה, נמשיך להתקיים אם חוק הגיוס לא יעבור בקונסטלציה שהם רוצים. אגב, אני רוצה חוק גיוס, אני מוכן לחוק גיוס, אני הייתי ברוב מוחלט הדיונים בוועדת חוץ וביטחון בנושא הזה, גם כתבתי דברים בהקשר הזה. אני מאמין בלימוד התורה, אני חושב שהוא זכות הקיום שלנו במדינת ישראל, אבל לבוא ולפרק ולהבדיל בין תורה לבין ביטחון, זה היום ונורא ולא נכון. ולכן, לצערי אני אומר, הנקודה שאמרת כרגע שייתכן וזה יהיה מה שיפרק לממשלה הנוכחית בטרם עת, בטרם זמנה, כואב לי מאוד, צר לי על כך שתורה גורמת לפלת ממשלה ימנית שדואגת לכל חלקי ארץ ישראל.
טוב, נושא אחר, בזה נסיים. מצרים הצליחה לעבוד על מדינת ישראל בכך שהכניסה שם לסיני אלפים רבים של אנשי ביטחון, צבא ומשטרה, בניגוד להסכם שקיים מ-1967 ו-73, בניגוד להסכמים.
82.
וגם 82, אתה צודק. ואני בשבוע שעבר כתבתי מאמר גדול שהתפרסם שם בעיתונות המצרית ובטלוויזיה, והם כתבו מה חושבים העיתונאים הישראלים על מצרים. ואני כתבתי, אם אתם כל כך חרדים לביטחון שלכם, למצרים, מדוע קני התותחים שלכם לא מופנים למצרים, לעבר דאש, אלא מופנים לעבר ישראל? ואני רוצה ממך תשובה, איך אתם, הממשלה שלכם, ממשיכה להסכים להפרה כה בוטה של המצרים, בזה שהיא מכניסה לשם דיוויזיות, לא אלפים בודדים, אלא דיוויזיות של חיילים, בשם הניסיון להרוג את אנשי דאש? זה הרי בולשיט.
קודם כל, אני לא קראתי את המאמר שלך ואני אקרא אותו.
סליחה על המילה.
אבל אני אומר לך שיש צדק בבריך. אנחנו נרדמנו בשמירה. אנחנו גם מבינים שמה שהתרגש עלינו דרך רצועת עזה החל במצרים, בעבר דרך מצרים, דרך מנהרת מצרים, דרך פילדלפי, זה ברור לנו. ברור לנו שמצרים לא דואגים לסגירת השערים בינינו לבינם. ואני חושב שאנחנו כרגע בוחרים את המלחמות שלנו, כרגע אנחנו מנתבים בצורה נכונה ומתאימה יותר לנו.
מצרים מתכוננת למלחמה נגד ישראל?
אני לא יודע להגיד לך, אני לא נמצא בקבינט, אבל בהחלט מסכים עם חלק מהניתוח שלך שאומר שפנינו צריכות להיות עם בעין מאוד מפוקחת גם מדרום, כי אנחנו מבינים שגם מאוהבינו, גם מי שיש לנו הסכם שלום, אנחנו צריכים להיזהר.
טוב, אוהבינו לא הייתי נסחף.
לא הייתי נסחף, אתה צודק, אבל הסכם שלום איתם יש לנו. אבל בהחלט הוכח ב-20 שנה לפחות מאז ההתנתקות, הוכח שההסכם בינינו לא עמדו בהתחייבות אליהם, כראיה שנכנסו אמלח מאוד מדויק, מאוד מתוחכם, דרך מצרים לרצועת עזה, וזה כמובן שימש כנגדנו.
ולסיום, אני רוצה שתספר לי מה היה אתמול האירוע הגדול שאתה כל כך אהבת.
אתמול היה אירוע מכונן עבורי ועבור קהילת בית ישראל, ולעתי גם עבור כל עם ישראל. לפני 45 שנה, בשנת 79-80, יצאו יהודים מאתיופיה, מצפון אתיופיה, ברגל, לידיעה שאם יגיעו ברגל בכוחות עצמם, מאתיופיה לסודן, שם ייבצר קשר עם מדינת ישראל ויעלו לארץ. לפני 45 שנה אנשים עזבו הכל, הלכו ברגל, אלא לא נודע, כמעט 1,000 קילומטר, עם נשים, ילדים וטף, על מנת להגיע לארץ. אתמול היה אירוע מאוד מרגש בכותל המערבי, עם סיור ועם עם תפילה מסורתית, להודות לקדוש ברוך הוא על שזיכנו להגיע לכאן. אנוכי, אז הייתי בגיל 6, עליתי גם אני בין אלה שעלו ארצה ברגל, וזה היה אירוע מרגש עבורי, גם כי יש כאן הודיה, למרות שהיינו גם דברים טרגיים, שאנשים נפלו בדרך, אבל הודיה על זה שאנחנו זוכים לחיות כאן, ולהגן על המולדת שלנו.
ואני רוצה לברך את הקהילה שלכם, המבורכת, ומזלנו שהגעתם לכאן, ואני מקווה ששארית האנשים שנמצאים עדיין שם יגיעו לישראל. משה סולומון, תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.